שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ט מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. כמו בכל ימות השבוע הזה, אני מבקש ומזכיר שכל מי שלא העביר עדיין אימייל לחברים וסיפר להם על השיעורים, או תלה שלט בבית כנסת, או סיפר לחברים בכל דרך אחרת, בעבודה, בישיבה, בבית כנסת, מאוד מאוד מבקש לעשות את זה. יש לנו שאיפה להכפיל את מספר שומעי השיעורים בשבועיים הקרובים, ונתחיל את השיעור. אנחנו באמצע הסוגיה שמסבירה את המשנה מדף נ"ח עמוד ב', שם למדנו המשך של חזקת השמישין, ואמרנו שאם אני משתמש ברכוש של מישהו אחר והוא שתק 3 שנים, יש ראשונים שאומרים שלא צריך 3 שנים, בכל אופן זה מוכיח שהוא הרשה לי לעשות את אותו שימוש. עכשיו זה דווקא בשימושים שיש להם אופי קבוע, כי אז מצופה שהוא ימחה, ואם הוא לא מוכה זה סימן שהוא נתן לי. אבל אם זה שימוש עם אופי הרעי, אז לא מצופה שהוא ימחה, וממילא אין לי חזקת השמישין. הדוגמאות שהמשנה הביאה זה מרזה ומזחלה, סולם וחלון. אז על המרזה והמזחלה דיברנו בשיעור הקודם, עכשיו נדבר על הסולם ועל החלון. אז קודם כל הסולם, אם אני שם סולם בשטח של השכן שלי והוא שותק 3 שנים, אז האם זה מראה שהוא מכר לי את הזכות לשים שם סולם או לא? המשנה מחלקת בין שני סוגי סולמות, סולם גדול וסולם קטן. סולם המצרי שהוא קטן אז אין חזקה, כי לא מצופה שהשכן ימחה, וסולם צורי שזה סולם גדול, מסבירה הגמרא שיש לו לפחות 4 שלבים, אז יש לו חזקה. אז זה לגבי סולם. חלון אותו דבר. סתם ככה אסור לי לפתוח חלון לשטח של השכן, כי אני גורם לו להזק ראייה. אבל אם פתחתי חלון והוא לא אמר כלום 3 שנים, אז מתי זה מראה שהוא רשא לי לעשות את זה ומתי לא? אז המשנה מחלקת בין חלון גדול שהוא קבוע, אז ממילא אני מצפה שהשכן ימחה, לבין חלון קטן שאין לו אופי קבוע. מצרי אין לו חזקה כי זה חלון קטן, צורי יש לו חזקה כי זה חלון גדול, והמשנה גם מסבירה שמצרי זהו קטן עד כדי כך שאי אפשר להכניס לשם את הראש, וצורי זה חלון גדול ורציני. אבל יש שני יוצאי דופן שגם בחלון קטן כן יש חזקה. יוצא דופן אחד זה במשנה עצמה, אומר רב יהודה, שגם אם זה חלון קטן, אם הוא עשה לו מלבן, כלומר מסגרת, אז זה מראה שזה קבוע, ואז יש לו חזקה אם השני לא אמר כלום. יוצא דופן שני מובא ממש בסוף הגמרא, אומר שמואל, כל חלון שהוא נועד לאור, גם לו יש אופי קבוע, ולכן הוא עושה חזקה. זה הנתונים לגבי חלון בהסבר של המשנה. אנחנו בשליש התחתון של העמוד בנקודותיים. הגמרא שואלת למה לגבי חלון המשנה פרטה את הגודל שאי אפשר להכניס את הראש. לגבי סולם היא לא פרטה. מסבירה הגמרא שהמשנה פרטה בשביל להביא אחרי זה את הדעה של רב יהודה. כלומר שרב יהודה אומר שאפילו בחלון קטן כזה, אם יש לו מסגרת, אז גם בו יש חזקה. אז אמרנו שני יוצאי דופן לחלון הקטן. עכשיו נראה יוצאי דופן גם לחלון הגדול. אומרת הגמרא, גם אם זה חלון גדול, אם הוא גבוה מעל דלת אמות, אז לשכן שלי אין סיבה למחות, כי מה אכפת לו שאני פותח חלון? ממילא אני לא יכול לראות אותו. כי כמו שלמדנו ממש בתחילת המסכת, כותל של דלת אמות מונע איזה קריאה, אז גם פה חלון גבוה דלת אמות, אין לו סיבה שזה יטריד אותו. אז אם אני עשיתי חלון מעל דלת אמות, גם אם הוא גדול, השני לא אמור למחות, ולכן אין לי חזקה. אבל יש מחלוקת אמוראים, אמנם הוא לא אמור למחות ואין לי חזקה, אבל האם הוא יכול למחות? כלומר נניח שהוא עקשן והוא לא רוצה שיהיה לי פה חלון, גם אם לכאורה זה לא אמור להפריע לו. האם יש לו זכות למחות או לא? רבי זיירא אומר שאין לו זכות למחות, רבי הילה אומר שיש לו זכות למחות. ומה הם חולקים? אז רבי זיירא סובר שכופין על מידת סדום. כלומר, כיוון שאנחנו יודעים שבאמת זה לא אמור להפריע לו והוא סתם עקשן, אז אנחנו לא מרשים לו להיות סתם רשע ואנחנו לא מקשיבים לו. הוא לא יכול למחות שאני אפתח חלון גבוה. מה רבי הילה סובר? אז אפשרות ראשונה הגמרא אומרת שהוא סובר שלא כופין על מידת סדום, כלומר זכותו להיות רשע. סוף סוף זה השטח שלו, והוא יכול לטעון שאני גורם לו איזה קריאה. אבל הסבר שני אומר שלפי רבי הילה זה לא מידת סדום, כי הרי יכול להיות שיום אחד אני אעלה לאיזשהו שרפרף ואני כן אראה אותו מהחלון. והוא לא רוצה שזה יקרה, ולכן הוא לא רוצה שנפתח חלון אפילו שהוא חלון גבוה. ולפי כולם באמת לא כופין על מידת סדום, רק השאלה היא פה במציאות האם לחשוש לזה או לא. והגענו למשנה בתחתית העמוד. גם המשנה הזאת מביאה עוד דוגמאות של דברים שבהם יש או אין חזקה בין שכנים, כלומר ששכן אחד עושה משהו והשני לא אמר לו כלום כמה שנים, ואז השכן הראשון יכול לטעון שהוא קנה את הזכות, אז אמרנו זה דווקא בדבר שמצופה שהשכן ימחה. אם לא מצופה, ממילא גם אין חזקה בזה שהוא שתק. אז אומרת המשנה במצב כזה, לי יש בית, והחצר שלך היא צמודה לבית שלי מהצד השני של הכותל, ואני הוצאתי איזשהו זיז מהכותל של הבית שלי לאוויר של החצר שלך. איך אני יכול להשתמש בזיז הזה? הרי אני לא יכול להיכנס לשטח שלך, אז כנראה אני משתמש בו מהגג. ובגג, כמו שראינו גם בפרק א', היו משתמשים לא מעט. אמנם לא כמו חצר, אבל היו משתמשים. אז מה אכפת לך שהוצאתי את הזיז? אז אומר הרשב"ם, מצד זה שנכנסתי לך לאוויר. הרי זה נהנה וזה לא חסר, לכאורה אין לך סיבה להתלונן. אבל מצד זה שאני אשתמש בזיז, זה יגרום לי להסתכל אל החצר שלך, ואז יש איזה קריאה. אז אנחנו צריכים לשאול שתי שאלות. קודם כל, האם זה יוצר חזקה, זה ששמתי ושתקת? אבל שאלה מקדימה בעצם, האם בכלל אתה יכול למחות? כלומר, מתי תהיה לי חזקה? צריך להגיד שני דברים. גם שאתה יכול למחות, כלומר להתעקש שאני לא אעשה את זה, וגם שמצופה שתעשה את זה. אם נניח שאתה לא יכול למחות, אז שתקת כי אתה לא יכול למחות, או גם אם אתה יכול למחות, אבל אין לך סיבה למחות, ממילא אין לי חזקה, כי לא מחית, כי אין לך סיבה למחות. אז אומרת המשנה, אם עשיתי זיז גדול, אז אתה יכול למחות ומצופה שתמחה, ולכן אם לא מחית, יש לי חזקה. מה זה זיז גדול? מינימום של טפח. אבל אם עשיתי זיז קטן, כלומר פחות מטפח, אז אתה גם לא יכול למחות, וכיוון שאתה לא יכול למחות, אז העובדה שלא מחית לא אומרת כלום, לכן זה לא אומר שמחרת לי את הזכות להשתמש בזיז הזה. מה נפקא מינה? הרי ממילא אתה לא יכול למחות, זה אומר שאתה יכול יום אחד לבנות שם הבית ולהגיד, סליחה, הזיז הזה מפריע לי, ואתה תוכל להזיז לי את אותו הזיז, אבל עד שתצטרך לבנות, אין לך סיבה להגיד לי להזיז את הזיז. אז זה היה המשנה. שוב, זיז קטן, אין לך סיבה למחות, ממילא אתה לא תמחה, ממילא אין לי חזקה, אבל כמובן זה דיין על השטח שלך, אז אם תרצה לבנות שם, אתה כן יכול לסלק לי את הזיז. זיז גדול, אתה יכול למחות גם לפני שאתה צריך לבנות שם. עצם זה שיש זיז יכול לעשות לך איזה קריאה ואתה יכול לדרוש שאני אזיז אותו. ממילא, אם לא אמרת כלום, אז יש לי חזקה. בגמרא יש שני דיונים בעניין הזה. דבר ראשון, אומרים רבי יאסי או רבי יעקב בשם רבי מני, שבמצב שבו כן יש לי חזקה לזיז, והזיז הזה הוא ברוחב טפח, והוא נכנס לתוך השטח שלך באוויר 4 טפחים, אז ההנחה היא שקניתי את הזכות או קיבלתי את הרשות לזכות לעשות זיז בגודל של 4 על 4. כי ברגע שיצאתי 4, מן הסתם הכוונה הייתה ל-4 על 4 ולא ל-1 על 4, כי 4 על 4 זה נחשב מקום חשוב. רשב"ם אומר שזה דווקא ב-4, אם עשיתי 5 או 3, אז לא. דיון שני שקצת ישנה לנו את הפשט של המשנה, אמרנו שבפחות מטפח לבעל החצר אין סיבה למחות, כי מה אכפת לו שאני שם שם זיז, וממילא גם לי אין חזקה. אבל הגמרא קצת משנה את זה. אומר אבונה, מי שלא יכול למחות זה הפוך. אני שמתי זיז והזיז נכנס לתוך השטח שלך, אני לא יכול למחות אם אתה משתמש לי בזיז, כי הזיז הזה הוא בשטח שלך. וזה מה שהמשנה אמרה. אבל לגבי השאלה, האם אתה בעל החצר יכול למחות בי על זה ששמתי שם זיז, אפילו שהוא קטן מטפח? אז רב הונה אומר שכן, אתה יכול לבקש ממני גם לסלק את הזיז, ורב יהודה אומר שלא. רק נדגיש, גם לפי רב הונה שאתה יכול לבקש ממני לסלק את הזיז, עדיין לא אומר שזה מצופה שתעשה ככה. לכן אם שתקת 3 שנים, זה עדיין לא אומר שיש לי חזקה, כמו שהמשנה אומרת. השאלה רק האם בכלל יש לך זכות למחות. במה הם נחלקו? אז כמו שאמרנו, הסיבה למחות זה בגלל איזה קריאה, אז אומרת הגמרא, הם נחלקו האם איזה קריאה שמי איזק או לא. רב הונה שאומר שבעל החצר יכול למנוע את הקמת הזיז, סובר שאיזה קריאה שמי איזק, ורב יהודה סובר שלא. אבל הגמרא לא אוהבת את זה, כי לכאורה המסקנה בתחילת המסכת היא שלפי כולם איזה קריאה שמי איזק, אז אומרת הגמרא, באמת איזה קריאה שמי איזק לפי כולם פה. ופה המחלוקת היא יותר מציאותית, כמו שגם מקודם תלינו בסוף במציאות. רב יהודה אומר, אין פה חשש שזה קריאה, כי בעל הזיז לא יעמוד על כזה זיז קטן, וגם אם הוא יעמוד הוא יכול לסובב את הראש, ורב הונה אומר, הוא יפחד לסובב את הראש, כי אם הוא יסובב את הראש הוא יכול ליפול, ולכן הוא בטעות כן יסתכל לחצר של השני, ולכן יש פה איזה קריאה. והגענו למשנה באמצע עמוד ב'. המשנה הזאת לא עוסקת במפורש בדיני חזקת השמישין או בכלל בחזקות, אבל היא כן קשורה למשנה הקודמת, כי ממשיכה את דיני שכנים, מה מותר לשכן לעשות ומה אסור לו בשביל שלא יפריע לשכן השני. אז דין ראשון אומרת המשנה, נסביר את זה על פי הגמרא, לי אסור לפתוח חלון אל השכן שלי. זה כבר ראינו בעמוד א'. אומרת המשנה, לא רק שאסור לפתוח לשכן שלי, אסור לי אפילו לפתוח לחצר השותפים שאני שותף באותה חצר. כלומר, לי ולשכן יש חצר משותפת, עד עכשיו לאף אחד לא היה חלון, אבל שנינו משתתפים באותה חצר, בכל זאת אסור לי לפתוח חלון לאותה חצר, כי השכן יגיד לי, עד עכשיו נזהרתי ממך כשהיית בחצר, עכשיו אני צריך להיזהר ממך ולהיות צנוע אפילו כשאתה בבית, כי אתה תפתח חלון ותראה אותי בחצר, לכן אסור לי לעשות את זה. אז זה בעצם היה הגמרא על החלק הראשון של המשנה, ויש פה בעניין הזה בגמרא עוד ברייתא, תנו רבנן 4 שורות לפני סוף עמוד ב', מה קורה עם אדם בכל זאת כן פתח חלון לחצר השותפים, והשכן שלא ראה את זה ושתק. אז רבי ישמעאל בן רבי יוסי מחדש שפה לא צריך 3 שנים, אלא יש לו חזקה מיד, כי בכזה דבר לא יכול להיות שתשתוק אפילו רגע אחד, ואם ראית ושתקת, כנראה שמחרת לו את הזכות, או שנתת לו את הזכות. זה דעת רבי ישמעאל ברבי יוסי. רשב"ם מקשר את זה למשהו שאמרנו בדף מ"א, שדעת רבי ישמעאל ברבי יוסי ודעת רבי רבי יהודה זה שכל שבפניו עושה חזקה מיד. כלומר, אם אני עושה מעשה שמראה על בעלות ואתה רואה אותי, אני עושה את זה בפניך, אז במקרה כזה החזקה היא מיידית ולא צריך 3 שנים. אבל אותו אדם שעשה את זה ושאל את רבי ישמעאל ברבי יוסי, שאל גם את רבי חייא, והוא אמר לו זה לא מספיק, גם פה צריך חזקת ג' שנים. ובאותו עניין, אומר רב נחמן, מה יקרה אם אדם בנה כותל מול החלון של השכן שלו? ובזה הוא מחשיך לו על כל הבית, והשכן שתק. אז האם פה יש חזקה מיד או לא? אומר רב נחמן, פה ברור שיש חזקה מיד, כי לא יכול להיות שאדם ישתוק אפילו שנייה אחת אם מישהו בונה לו כותל מול החלון, אלא כנראה שהוא מכר לו את הזכות או נתן לו את הזכות לעשות את זה. אז כל זה היה הסבר של החלק הראשון של המשנה לגבי פתיחת חלון. עכשיו החלק השני של המשנה, אסור לאחד מהדיירים בחצר של שותפים לגרום לזה שיהיו שם עוד דיירים שפתאום יהיו שייכים גם לאותה חצר. אז אומרת המשנה, אם לי יש ממילא בית בחצר הזאת, אבל קניתי עוד בית שהיא פתוחה לחצר אחרת, אבל אחד מהכתלים פונה גם לחצר שלי עכשיו. אז אני רוצה לפתוח דלת באותו כותל, בשביל שמחצר אחת אני אוכל להיכנס לשני הבתים שלי. אומרת המשנה, אתה לא יכול לעשות את זה, כי אתה מרבה אנשים בחצר, וזה גורם לצפיפות מיותרת בחצר, אתה מרבה עליהם את הדרך לשכנים, ואסור לך לעשות את זה. אבל הגמרא משווה את זה עם הסיפה של המשנה. הסיפה של המשנה אומרת, אם אני בונה קומה שנייה מעל הבית שלי, אני לא יכול לעשות שהמדרגות יצאו לחצר השותפים, מאותה סיבה, זה כמו לפתוח דלת חדשה לחצר השותפים, אבל מותר לי לעשות קומה שנייה, והמדרגות ייכנסו לבית שלי. ובאותה קומה שנייה יגורו אנשים חדשים שעד עכשיו לא גרו בחצר. אבל שואלת הגמרא, הרי סוף סוף אני עדיין מרבה דיירים בחצר השותפים. אז מה זה שונה מלפתוח דלת מעוד בית שלי שבאמת הוא שייך לחצר אחרת? אז מראה הגמרא, פה לא מדובר באמת שבניתי קומה שנייה. זה באמת אסור, כי אני בעצם מוסיף פה עוד דירה לחצר שהיא לא הייתה לפני זה. לכן גם קומה שנייה אסור, ולכן גם לפתוח דלת חדשה מבית של חצר שכנה גם זה אסור. אבל מה שפה מדובר זה שלקחתי את הקומה שלי ופשוט חציתי אותה לשניים. כלומר בניתי איזשהו תקרה באמצע הקומה, וזה מותר, כי לא הוספתי עוד דירה, אלא חילקתי את הבית שלי לעוד חדרים, וזה דבר שאתה לא יכול לאסור על אדם, מותר לו להכניס כמה אנשים שהוא רוצה לתוך הבית שלו עצמו. וגענו למשנה בדף ס' עמוד א', כל טוב.